Here we go. עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ליאת רון ואריה מליניאק.
ערב טוב למליניאק.
מה קורה, ליאת רון?
הכל בסדר, מה העניינים?
לא באת לי טוב היום.
למה לא באת לך טוב? כפרה עליך, מה עכשיו? מה עשיתי עוד לא הצלחתי לעשות כלום, מה?
לפני יומיים, אני פותח כבדרך אגב את הטלוויזיון, ובערוץ 12 אני רואה אותך בתוכנית של נדב רונשטיין?
בורנשטיין.
בורנשטיין? מה זה?
טוב, אז סליחה, אני לא אמרתי, תראה, אתה, אני אגיד לך, זה לא ביום שלנו.
אז מה?
אז לא, אז אסור לבגוד כאילו לפעמים עם בנים אחרים?
אז בואו נעמיד דברים על מקומם.
נו.
או אני, או הוא.
שניכם.
את לא חייבת לענות.
שניכם.
את לא חייבת לענות. אבל יש דברים בוערים.
כן, בבקשה.
את יודעת, נסענו, טסנו, ה-VIP של התחנה, אוקיי.
כשאני עבדתי פה, אתה טסת.
כי מה המסקנה?
יש דרג ויש...
את לא VIP.
נכון.
טסנו...
VIP, כן.
טסנו במסוקים לאסדת לוויתן, והיה מרתק ובאמת יפה. בדרך חזרה, לפני נחיתה פה במנחת רונית, היינו מעל קיבוץ שפעים. אני אומר לעצמי, מעניין אותי, מה ייתן לי הווייז? משפעים הביתה.
במסוק.
במסוק.
אוקיי.
ואז אני שם את הבית, זה רמת אפעל, וכמה הוא נותן לי? 3 דקות.
משפעים לרמת אפעל?
3 דקות.
ובאוטו כמה?
מה? ביום רגיל 40, בפקק רציני, שעה ורבע. עכשיו תקשיבי, מה עלה לי בראש? העתיד בתעשיית הרחפנים. אם אתה מזמין חבילה, ואתה מקבל את המשפעים, קונה במרכז הקניות שם, ואתה מקבל אותה תוך 5 דקות בבית...
6 עלייך.
אני אומר לך, זה העתיד. נכון שמישהו צריך יהיה לארגן את התעבורה האווירית הזאת, אבל תראי לך מה, איך החיים השתנו. במקום לנסוע, הלוך חזור, הלך לך חצי יום.
למה לא נעשה אוטובוסים מעופפים? נראה לי יותר עדיף.
אני קודם כל לא פוסל שום דבר. אוקיי. כנראה שיהיו דברים שאנחנו מדמיינים. וזהו, עוד דבר רציתי.
אז רגע, אז אנחנו, תראה, אנחנו היום יש לנו, שמו לנו פה שעון, כי אנחנו מקשקשים כנראה יותר מדי. אז אני זורק לי כאן איזה משהו קטן. בוואלה אנחנו הסדנו את מדד השווארמה בלאפה, המקבילה למדד הביגמק העולמי, דהיינו המדד שמודד כמה עלתה מנה של מקדונלדס, בכל מיני בכל מקומות העולם, בהשוואה לקדימה, אחורה וכך. בדקנו את הפלאפל. הפעם במדד שלנו בדקנו את הפלאפל. כמה עלה הפלאפל מליניאק מ-2018 עד 2022? 5 שנים סך הכל. זרוק עכשיו מהר.
אני יכול להגיד לך שבפעם האחרונה שאני קניתי, זה עלה 15 שקל.
15 שקל. כמה עלה באחוזים?
אין לי מושג.
תן, זרוק, אין לי מושג.
היום זה עולה בטח 30.
30. אתה יודע להגיד 65.2?
לא.
65.2.
זה אייטם לתוכנית של דידי, לא פה. מה,
את
החלטת להצחיק אותנו?
לא, אני לא מצחיקה, עכשיו אני אסביר לך גם למה.
למה?
מה המרכיב הכי, מה המרכיב בפיטה הזאת שהכי התייקר?
השמן שבו מתגנים את הכדורים.
הפיטה.
הפיטה?
הפיטה עלתה בכמעט 57%. רגע, ואחריה, מה המרכיב הבא? במנה, לא חייב אוכל, אבל במנה כולה שהתייקר.
על מה לא חשבתי? התחינה?
לא נשמע. הסקית למטה, הסקית
הזאת,
שהתחינה לא תנזל לך למכנסיים.
מה את אומרת?
36%.
והניקוי של המכנסיים?
אז אנחנו לא מדברים בכלל. תגיד לי מה יהיה לנו היום בתוכנית.
טוב, נו. שמעת על ההגבלות התנועה ביישובים הסמוכים לגבול עזה? הם נמשכים כבר, או ההגבלות נמשכות כבר, זה היום השלישי, ומשבשות את חייהם של אלפי תושבים. בעלי העסקים והחקלאים באזור מתלוננים על הנזקים, ואנחנו נדבר עם ראש המועצה האזורית שדות נגב. החלטת בית הדין האזורי לעבודה אתמול, לאפשר הגשת תביעה ייצוגית של עובדי וולט נגד החברה, מעוררת סערה בענף המסעדנות. שם חוששים מעיקור עלויות המשלוחים, והאמת, גם אנחנו. שי ברמן, מנכ"ל התאחדות המסעדות, ידבר על ההשלכות העסקיות, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי הבורסות, טיפ קטן, היום ירוק.
איפה הכסף העורכת יאללה ילון, מפיקה לי אור שד משפיצר על השידור, איציק אהרון ובדיגיטל, דוד זבולוני, שמעון גולן, מיכל קדוש, ואנחנו פותחים בכותרות. האינפלציה באירופה, הבנק המרכזי בבריטניה הודיע היום על העלאת הריבית בגובה של 0.5%, השיעור החד ביותר מאז 1995. זוהי העלאת הריבית השישית ברציפות במשק הבריטי. יוסי פריימן, מנכ"ל בית ההשקעות פריקו, על השלכות העלאה.
באירופה, בגלל המצוקה, המשבר האנרגיה המאוד משמעותי, הם יותר נמצאים במין מצב בלתי אפשרי, שמצד אחד הם רוצים אמנם לבלום את האינפלציה, אבל מצד שני הם רוצים למנוע הידרדרות מהירה למיתון. ולכן הריבית באירופה זוכבת בצורה הרבה יותר איטית כלפי מעלה. אבל אם אנחנו מסתכלים באופן גלובלי, העלאת הריבית בארצות הברית שהייתה רק האחרונה, היא לא האחרונה, אנחנו צופים לראות העלאת ריבית נוספת, וכל התהליך הזה בכלל ברמה גלובלית של העלאות הריבית בא להילחם באינפלציה הגואה בעולם.
ירידה בשכר הממוצע של העובדים במשק, על פי נתוני הלמ"ס, ירד השכר הממוצע בחודש מאי לרמה של 11,753 שקלים. מדובר בירידה של 2% ושליש לעומת החודש הקודם. שכרם הממוצע של עובדי ההייטק ירד ב3% במאי ל26,878 שקלים. רפי גוזלן, האסטרטג הראשי של בית ההשקעות IBI, אומר כי התמונה מורכבת יותר.
הנתונים לחודש מאי ממשיכים לשקף המשך עלייה בשכר, אם כי בקצבים שהולכים ומתמתנים, ובוודאי שלא מפצים על העלייה באינפלציה שראינו בשנה האחרונה. כמו כן, מתחילים לראות את ההשפעה של ההתמתנות בענף הטכנולוגיה. אנחנו רואים עדיין רמות תעסוקה גבוהות ורמות שכר גבוהות, אבל מתחילים לראות קצבים יותר נמוכים ממה שהורגלנו בעבר.
תובנה מהחיים? את יודעת למה השכר בהייטק יורד?
No.
כי מפטרים את אלה ב80,000 שקל
ומשאירים.
וקולטים את כאלה ב25,000-30,000.
זאת אומרת, לוקחים את הזולים, כביכול, לכאורה. בית המשפט המחוזי קבע כי צרכנים ישראלים יוכלו לתבוע בארץ את חברת אמזון, על אף שמדובר בתאגיד זר. הטובים טוענים כי בחלק מהעסקאות שבהם אמזון מציגה מחיר בדולרים, היא גובה שער המרה בין הדולר לשקל הגבוה מהמותר, על פי חוק הגנת הצרכן. עורך דין יצחק אבירם, המייצג את הטובים, אומר כי מדובר בתקדים של ממש.
מה שהיה קורה עם תאגידים זרים, אף אחד מאיתנו לא קורא את התקנון או את ההסכם שאנחנו מתקשרים. ההסכם אומר אוטומטית שהדין שיחול על העסקה זה דין וושינגטון או דין קליפורניה, אם זה פייסבוק למשל היה בזמנו, או אי-ביי זה דין מדינת יוטה, חוקים שלא רק שאנחנו לא מכירים אותם, אין לנו גישה אליהם, לא אכפת להם מאיתנו החוקים האלה, ואתם תתיישרו לפי הדין שלנו. עניין נוסף מאוד תקדימי שהיה, אמזון קבע שאסור להגיש נגד התביעה ייצוגית, ובית המשפט פסל את התנאי הזה.
עד כאן הכותרות, פרסומת אחת קצרצרה, ואנחנו חוזרים.
הלוואה לרכב עד 300,000 שקלים במימון ישיר. חייגו כוכבית 5555.
מימון ישיר.
כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
כן, תושבי עוטף עזה נמצאים במצור כבר 3 ימים, ואיתנו תמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדות נגב. שלום.
שלום, שלום רב, ליאת ואריה.
הלאה.
מה שלומכם, תגיד, מה קורה כרגע אצלכם?
לא כל היישובים נצורים. אצלי למשל הקיבוצים שמאוד קרובים, סעד ואדומים, לא נצורים. יש מחסומים והדרכים יותר ארוכות, זאת אומרת, אם צריך לנסוע למשל לאשקלון, או לנסוע למקומות אחרים, יש דרכים שהן חסומות, צריך לעקוף. מדינת ישראל, כמו שיודעת, להיות חלמאית לפעמים, גם בלילה עבודה בכבישים, אז זה דיברנו עם ראש הממשלה מקודם, והדבר הזה יסודר ש... לא יעשו מה שלא חייב עכשיו כדי לפתוח צירים, אבל אווירת כהנות כזו של כמה ימים לא זכורה לנו, שאנחנו ככה נמצאים מה שנקרא על הגדר וממתינים לבאות.
לא, זה כהנות בלי שנורא, ברוך השם, אפילו כדור אחד.
מי אמר שזה רע?
לא, אף אחד לא אמר שזה רע, אבל אני אומרת לא, נורא מהמילה של לראות. כן.
כן, אז אנחנו יודעים שיש התראות מאוד קונקרטיות, וגם יודעים שהם לא מממשים אותם כי הם לא מצליחים. אז גם מקום לקרוא לתושבים לא לפרוץ מחסומים ולא לנסוע בדרכים חקלאיות ולא להסתכן חס וחלילה. אבל מה שמענו היום גם מאלוף הפיקוד, גם מפקד האוגדה וגם מראש הממשלה, שכולם מבינים שהדבר הזה לא יכול לקחת הרבה זמן, כי אפשר להשאיר את המקום הזה נצור וסגור, בגלל שהם עדיין לא יורים ועדיין ממשיכים לאיים, כי עצרו להם את אחד הפושעים המרצחים שלהם. אז אנחנו מנסים להיות חזקים, עושים מערכות מצב, מרכזי החוסן פתוחים, הקו החם פתוח, ומנסים לעמוד כמו שעמדנו בדרך כלל.
תמיר, תגיד לי, אתה זוכר את הטיל קורנט שהוריד ג'יפ בנתיב העשרה?
זוכר טוב.
ואז כל המדינה הזדעזעה. ואני שומע חלק מהתושבים, כמובן, כל אחד יש לו דעה משלו. אבל אני שומע חלק מהתושבים שומעים, תגידו, האם צריך לשבת במקלט בגלל שהורידו איזה רב מחבלים בשכם?
אז קודם כל אני יכול להביא את הטענה, וצריך לראות אותה גם בצד הכספי. זאת אומרת, אומרים לאנשים, אנחנו סוגרים לכם את האזור, אתה לא יכול לצאת, או שאתה יכול לצאת בתנאים מסוימים, ולא אומרים להם האם הם יקבלו פיצוי על ימי העבודה שלהם, איפה הם ישנו בלילה. אני שמעתי אתמול תושב נחלוז שאומר, אני כבר 3 ימים בבית מלון. אני לא חוזר עם הילדים למקום הזה, אני מפחד. מה, למה לא מפצים אותי? אז זה צד אחד. בצד השני, דעתי ידועה, ואמרתי אותה הרבה פעמים, אני חושב שמדינת ישראל צריכה לעבור מבגננה להתקפה. כמו שעשינו בחגורה שחורה, כמו שקרה בעבר, להוריד את ראשי המחבלים האלה, שהמשוואה תשתנה, כי כרגע המשוואה שבעצם שולטים על לוח הזמנים שלנו.
עזוב, זה יותר מזה, זה יותר מזה, תמיר. הם מצליחים לא, איך נאמר, להוציא משאב אחד, זאת אומרת, לא לבזבז שום כדור, ולהכניס אותן, מה זה לקבוע? להכניס אתכם למקלטים, ברמה כזו או אחרת, בלי לראות כדור אחד.
לא נעים, אבל ככה מנהלים עסק.
אבל לא ככה מנהלים עסק.
לא אנחנו, הם.
הם, חשבתי אנחנו.
אז אולי נלמד מהם איך מנהלים עסק.
נכון, כוח הרתעה צריכה להיות אמיתית.
רק הפוכה.
אני אמרתי לראש הממשלה בשיחה מקודם, סליחה, אני אמרתי לו, אם אתה מסתכל עלינו, תושבי העוטף, אנחנו אומרים לך, תתקוף, אל תפחד, אנחנו נעמוד, אבל אי אפשר נשאר ככה באוויר. אני רוצה להזכיר לכם שגם נורה הטיל לפני מספר שבועות, התגובה הייתה מאוד מאוד רפה. רצחו לנו את בראל עם כדור בראש, לא הגבנו, אז מה, למה שלא יעשו את זה? הם אומרים עכשיו, אתם על הכוונות שלנו, תישארו ככה 3-4 ימים, שבועיים, 3, שנרצה נראה, שנרצה לא נראה, תסגרו בתי ספר, כן תצאו לחופש, כן תצאו לחופש, וכל העולם עומד ומוחל להם כפיים. אני חושב שצריך לשנות את האסטרטגיה.
אני חושב שצריך לשנות את האסטרטגיה בעניין אחר, תמיר ואריה. קודם כל, מדינת ישראל, שתפסיק כל הזמן לפחד, או להימנע מלקרוא למבצע, מבצע, למלחמה, מלחמה, ולמצב חירום, מצב חירום.
כמה ילדים יש לך בגבעתי? כולם מוציאים את...
לא, אריה, זה לא בגלל להגיד שזה מבצע, אלא בגלל שהם לא רוצים לשלם. כי תמיר וכל התושבים שלו שם, 3 ימים לא עובדים, אז על היום הראשון, תמיר, נכון, לא משלמים לכם? על היום השני ישלמו לכם רק אם יקראו לזה מבצע או מלחמה, ועל היום השלישי...
או מצב מיוחד בעורף.
או מצב מיוחד בעורף. קורה דבר כזה מהרגע הראשון. הכנסתם אנשים לסוג של עוצר, או הקפאתם להם את החיים? תשלמו.
אני אגיד לך יותר מזה. חקלאי שעכשיו לא מאבד את השטח 3 ימים, יבואו ויגידו לו, תראה ירידה במחזור, הרי הוא לא יכול לראות ירידה במחזור, זה קשקוש, אבל הוא לא ריסס, הוא לא הוציא עשבים, הוא לא ישקע כמו שתריך, ונזק יש, הוא לא יוכל בחיים לקבל פיצוי על 3 ימים ועל שבוע, זה דבר שאנחנו מכירים אותו גם מהעבר, אבל דיברנו על זה עכשיו עם ראש הממשלה, וביקשנו ממשלת ישראל להיות נדיבים, להיות טיפה לארג'ים, אנשים פה לא עכשיו באים לגנוב את המדינה, אנשים חיים פה מתוך ציונות, טוב להם פה, הם יושבים את המקום הזה, וזה הפתרון הכי טוב לטרור, זה יושב את האזורים האלה. לא צריך לתת לאנשים להתייאש בגלל כסף. וכן צריך עכשיו לתת להם כסף, להוציא אותם לבתי מלון, לתת להם לישום בחוץ, לישום אוויר, ולעזות, לתת כוח גם לנו, וגם לתת כוח למדינה וגם לצבא.
תשמע, אני, קודם כל, אנחנו כולנו איתכם, בכלל אין ספק לעניין בעניין הזה.
אנחנו יודעים את זה, ותודה רבה, זה מחזק.
אבל, אתה צריך לראות את התמונה הגדולה, לשים דברים בפרופורציות, שנה שלמה, לא היה פה לא שריפה, ולא טיל, ולא היה כלום. עכשיו...
קודם אני... כל, כן היה הרי. כן. היה רק אחד, רק השטח פתוח, במרכאות, כן?
אוקיי. תגיד, החקלאים... יכולים לצאת לעבוד? האם החיים בתוך היישובים עדיין מתקיימים מעבר ליציאה
לא,
ותנועה?
לא, אז יש קו מסוים שממנו אסור לצאת לעבד. מכן 232 מערב עד הגדר, אנחנו מגדלים הרי עד הגדר, עד הסנטימטר האחרון. שם אי אפשר לצאת לעבד, אסור.
זה ברור, לעבד. זה ברור.
אז החקלאי שמגדל שם, יש לנו חברה שנקראת מושבי הנגב, היא מגדלת שם אלפי דונמים. היא יכולה להוכיח נזק של שבוע, מחזור מול מחזור, שנה שעברה מול השנה, איזה קשקוש, אבל נזק כן יגרם. אז לא צריך להניש אתם פעמיים.
לגמרי, אני יותר איתך מאשר איתך. תמיר, אתם קיבלתם איזשהו הצעה מפיקוד העורף, משהו?
לגבי מה? לגבי הפיצויים?
כן.
לא, הגיע מסמך ראשוני, שבו מדברים על כך שיהיו פיצויים כמו בסבבים הקודמים, ויש שם איזשהו סעיף שצריך לנהל איזשהו שיח לגבי איך עושים, באיזה מסלולים וכו', זה משהו מאוד ראשוני, אבל אני אומר, המסלולים הקודמים היו לא טובים, אז זה לא פותר את הבעיה, אני אומר עוד פעם, שאנחנו מדברים על הוכחת נזק במחזור של שנה מול שנה, החקלאי לא יוכל לקבל, וזה בדיוק העניין, לבוא לעשות משהו אחר, שכן יכול לתת מענה לכמה ימים בלבד מרחאות של טרור.
כן, זה כמה ימים בלבד, כן, זה בשבילהם בלבד, בשבילכם זה החיים. תמיר עידן, ראש המועצה האזורית שדות נגב, תודה רבה.
תודה רבה גם לכם, המשך יום טוב.
אני רוצה להגיד לך משפט. אותי מדאיג שכל בעיה בישראל נפתרת בכסף. אני זוכר, אני...
סליחה?
אלו, אלו, תקשיבי עד הסוף. אני מספיק זקן בשביל לזכור שבעיתות חירום, למשל, לא היו הולכים לבית מלון, אלא משפחות כאן מהמרכז היו מארחות. זה הזדמנות
לערבות הדדית. לא, אני חשבתי שאתה מדבר על כסף, שלא לשלם לעסקים, או כל דבר צריך להיגמר בכסף. שמעון אלקרת, הבעלים של קפה גרג בסדרות, נמצא איתנו, ערב טוב.
ערב מצוין, שימו אלקרת.
אלקרת, סליחה.
אלקרת, א' לא
אלקרת. אני מתנצלת, התנצלות.
אני רוצה רק להגיד משהו לאריה, על המשפט האחרון שלו.
אהלן, שימו.
צר לי להחזר אותך, ידידי היקר, אבל כל דבר, לא רק בארץ, בעולם, עולה כסף.
בדיוק. וגם שמזמינים אותך
בחינם,
זה עולה כסף.
שימון, שלא תבין אותי לא נכון. אם נגרמים לך נזקים, צריך לפצות אותך. זה אין לזה ספק. אבל מה שאני אומר, מעבר לעניין של הכסף, כשפעם היה בלגן וחירום, אנשים היו מתאחדים, היו מארחים בבתים.
גם היום זה קורה, זה לא פעם.
לא, לא שמעתי.
אבל בוא, תגיד לי, איך אתה היום פתוח, נכון? בית הקפה עובד כסדרו?
לא, ממש לא.
לא, הוא פתוח אבל.
כן, בית הקפה פתוח.
יפה, וכמה אנשים יש לך היום עכשיו?
כרגע יש לי 4 שולחנות ש2 מהם של עיתונאים. אבל בואו נעשה לך רגע סדר. מה שקורה אצלנו פה בעוטף, בסדרות, בדגש על תחום המזון, זה משהו שכבר שנים אנחנו סובלים ממנו. אז קראנו לזה שאנחנו, בעלי עסקים פה, אלו שמממנים כביכול את הטרור. למה? כי אני משלם מיסים כל השנה, ואני משלם המון כסף מיסים, ובסוף, כשאני צריך את המדינה, כשהמדינה באה, אומרת לי, חבוב, תסגור את העסק שלך, יש מצב ביטחוני לא טוב.
לא, הוא לא אומר לך לסגור.
רגע, שנייה, אבל אני אעשה לך סדר בדברים, היום הוא לא אומר לי את זה. ולמה הוא לא אומר לי את זה?
שלא ישלם?
כדי לא לפצות אותי.
ברור?
כדי לא לפצות אותי, הרי אם יש צו של פיקוד העורף לסגור, אני סוגר, כמו הנה טוב. אבל שלא תדעי, גם אז המדינה לא ידעה לפצות אותי. גם כשהם באו והורו לי לסגור, רק אחרי איזושהי מחאה שעשינו, ואז הצלחו להעביר לשם תקנות בוועדת הכספים, רק אז, אחרי שנים, שאנחנו ממנו. עכשיו בואי אני גם מחדש לך, בסדר? לצורך העניין, הם כן יפצו אותנו על הימים האלה. את יודעת מה אני כבעל עסק צריך ואמור לעבור עד שאני אראה את הכסף אצלי בחשבון? קודם כל, לאורך כל ההתנהלות מולם, אני ארגיש כגנב. אני מרגיש כמישהו שבא לעבוד על המדינה לכאורה.
איך מחשבים את הפיצוי?
תראה, אז בזמנו כשישבנו בוועדת הכספים יחד עם רשות המיסים, הם קנו איזושהי תוכנית שאני יכול להשוות את התקופה שנפגעתי בה לתקופה המקבילה אשתקד.
כמו בקורונה בערך, נכון?
כן, כמו טיפה, מסלול טיפה יותר טוב מהמסלול של הקורונה. הם קראו לזה מסלול אדום, מסלול ירוק. אני לא קונה את הניסוחים היפים של המסלול אדום, מסלול ירוק. בסוף, גם על ימים כאלה, כשאני נערכתי לסחורה, בוא, אני עסק שהבית קפה שלי הוא בית קפה חלבי, ואנחנו נמצאים בימים של 9 באב. זה שבוע שאני נערך אליו, אני מכיר את השבוע הזה. זה שבוע שיש לי הרבה עבודה, כי אנשים לא אוכלים בשרי.
אז אתה נדפקת פעמיים, מה שנקרא.
תגיד, מעניין אותי, שמעון. כמה מהלקוחות שלך הם מקומיים וכמה באים מבחוץ?
אנחנו פעם עשינו בדיקה דרך חברות האשראי שלנו, ש64% מהלקוחות שלי הם תושבי חוץ, והשאר הם מסדרות. עכשיו בוא נגיד לך, לי התמזל המזל השבוע הזה, ויש לי איך להשוות. יש לי איך להשוות, כי יום ראשון ויום שני עדיין הבלגן הזה לא התחיל, ואני עבדתי פה, ואני עבדתי יפה מאוד. ואז אני מגלה שבשלישי, רביעי וחמישי, גם היום, הקופות שלי נחתכו ביותר מ-60%.
מעניין.
מהמם.
זה מטורף, זה מטורף.
לא, לא, הכביש מיד מרדכי לסדרות סגור, נכון?
כן, זה העורק הראשי שלנו.
יפה.
זה כמו שהסגרו ברמת גן לצורך העניין ג'בוטינסקי.
לא, הלו, עד כאן. תשמע, שימון, אני בן אדם פרקטי. מה בן אדם שאוהב אותך צריך לעשות בשביל, בוא נגיד, הממשלה תיתן מה שתיתן, אנחנו יכולים, איך אנחנו יכולים לעזור לך, כשהכביש ייפתח, במקום לעצור מה שכולם הרבים עושים בצומת יד מרדכי, מה צריך לשים על הווייז בשביל להגיע אליך בסדרות?
אתה יודע מה תמיד אמרתי לנבחרי ציבור בוועדת הכספים? תמיד אמרתי להם, תקשיבו, כשאין לי לא קורונה ולא קסמים, והייתה לנו תקופה יפה מאז צוק איתן, שזה 2016, 2017, 2018, שפרחנו פה, פרחנו, אני לא צריך שאף אחד יעזור לי, אני יודע לעשות אוכל מצוין, אני יודע לעשות אוכל טוב, לתת שירות טוב, הלקוחות שלי עפים עלינו פה, באמת. רק אני צריך שקט. אני רק צריך שלא יפריעו לי, זהו, אני לא מבקש יותר מדי. עכשיו כשמפריעים לי, אני מבקש שתהיו איתי.
כן, אתם נמצאים, שמעון אלחרט, במצב מאוד
מאוד מורכבת.
תחזיקו מעמד.
בקיצור, שימו בווייז קפה גרג סדרות.
כן.
תודה רבה לכם, תודה רבה לכם.
תודה לך, אגב, אריה, משהו שמאזין אדוק שלח לי, אתה דיברת על הרחפנים, נכון? דיברנו על ווייז, על רחפנים, תכף יש לנו דיווח תנועה, זה אומר קודם שיעבדו הרכבות. כך תדובר על רחפנים.
קיבלתי.
מיכל קדוש, דיווחי תנועה. אתמול אריה בית הדין לעבודה קיבל בקשה לנהל תביעה ייצוגית נגד וולט, והם דנו בשאלה, האם השליחים...
יש המון היבטים לעניין הזה.
זהו, האם השליחים הם עובדים של החברה, או שמה הם עובדים של האפליקציה, או שמה הם...
לא, שאלה מאוד מעניינת שנוגעת גם למאות אלפי לקוחות, לאלפי שליחים, למאות לפחות בעלי מסעדות, ובכלל לכלל הציבור לגבי יחסי עובד מעביד.
לגמרי. איתנו שי ברמן, מנכ"ל התאחדות המסעדות. ערב טוב, מה העניינים?
אהלן, ערב טוב, אהלן.
כן, הסוגיה הזאת היא סוגיה שמטרידה אתכם גם באופן ישיר ובאופן עקיף, נכון? אתם חוששים מאולי מצב שבו כן תתנהל, זאת אומרת, בסוף התביעה הייצוגית ייפסק שהם עובדים של וולט? זאת אומרת, אתם תצטרכו לשלם הרבה 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 יותר לוולט מאשר אתם משלמים עכשיו, וזה גם הרבה.
ואולי פחות.
לא יותר פחות, איך פחות?
כן, נו. כן. לא, זה לא יהיה פחות, ואנחנו גם יודעים להגיד איך הסיפור הזה ייגמר במידה ובית המשפט אכן יפסוק שהם צריך להיות ביניהם יחסי עובד מעביד.
איך ייגמר?
כי אנחנו עברנו בדיוק את אותו סיפור, כמעט בדיוק, אחד לאחד, עם המלצרים. הייתה לנו בעיה עם המלצרים במשך שנים רבות, לא עם המלצרים, יותר נכון עם ההסתדרות, שמאוד רצתה לשנות את מודל ההעסקה של המלצרים במדינת ישראל, ובסופו של דבר הצליחה לעשות את זה, והחל משנת 2019 נכנסה לתוקף בעצם פסיקה של בית הדין הארצי לעבודה, שבעצם שינתה את המודל ההעסקה.
כן, אבל בוא נחזור רגע לוולט, כי זה נכון שזה דומה, כן. וזה היה דרמטי, אבל בוא נדבר עכשיו על מה שקורה עם וולט.
איך זה ישפיע על המסעדות?
מה שיקרה לוולט, מה שוולט מספרים ואומרים בתקשורת, ואני אומר לכם שאנחנו לא חשודים בזה שאנחנו חברים טובים של וולט, יש לנו הרבה ביקורת על כל מיני אספקטים בהתנהלות שלהם. אבל אני חושב שמה שהם אומרים על קריסה של המודל העסקי שלהם, בעצם קריסה של העסק, אני חושב שזה נכון מאוד. הם לא יוכלו להמשיך לתפקד ולעבוד כמו שהם עובדים היום. לא תהיה להם רשימת המתנה של 20,000 שליחים כמו שיש היום. יהיה להם קשה מאוד למצוא שליחים, כי השליחים שעובדים אצלהם מאוד מרוצים ממודל ההעסקה הזה, בניגוד להסתדרות שמאינטרסים אחרים מנסה לשנות את זה, האנשים בשטח רוצים את מודל ההעסקה הזה. אותו דבר היה אצלנו גם עם המלצרים, גם הם רצו את מודל ההעסקה הישן, ואנחנו רואים היום שחסרים לנו 10,000 מלצרים, ושבשעה שעד לפני שנתיים, שלוש, אנשים היו דופקים לנו על הדלת ומתים לעבוד אצלנו.
כן, אבל זה, בוא לא נערבב את העניין של הקורונה, כי גם חסרים עובדים בהמון מקומות, עברנו משהו. השאלה
לא,
היא...
לא, אריה, זה לא קשור לקורונה, זה קשור לשינוי מודל העסקה. צריך להבין שמי שעובד בעבודות האלה זה אנשים צעירים בתחילת דרכם.
אני יודע.
שכל הנושא ש... כל הנושא של, כל הנושא של זכויות סוציאליות, שאני לא מזלזל בו לשנייה, הוא מאוד חשוב לאנשים שבאים לעבוד שנתיים, שלוש, ורוצים לצלוח איזושהי תקופה סטודנטיאלית שהיא מאוד לחוצה מבחינה כספית. חשוב להם להרוויח כמה שיותר כסף וכמה שיותר מהר.
הילדים שלי בעניין הזה, זה הכל בסדר. אני שואל לך שאלה פרקטית, אוקיי? למה, או למה לא, המסעדות לא מתארגנות? אייל שני אמר משפט, לא, אני ממש לא מאוהדיו, שלמגפה היה צבע, והוא צבע תכלת. זאת אומרת, שאתם נפגעתם, מושקים את כולם, וולט. למה אתם לא מתארגנים איכשהו להקים איזה חברת שליחים שלכם?
תראה, קודם כל אנחנו יודעים לעשות הסכם מסעדנות, אנחנו לא יודעים לעשות חברות שליחויות, שזה ביזנס אחר לגמרי, ואני חייב להגיד שוולט עושים עבודה פנטסטית, נכון שהם גם... לוקחים לנו מחיר שאני חושב שהוא גבוה בהרבה והוא בלתי מתקבל על הדעת, אבל זה נובע מזה שבעצם אין פה תחרות והם כמעט שחקנים בודדים בשוק, למעט אולי עוד חברה, טנטיס וכאלה, הם די שולטים בשוק. אנחנו כהתארגנות שלנו זה מאוד מאוד קשה לבצע את זה לוגיסטית וגם ולגבי העניין של ה חוקי העבודה, מה שקרה פה צריך להבין שחוקי העבודה במדינת ישראל הם חוקים אנרכוניסטיים שחוקקו בתקופת גולדה מאיר ומשה שרת, הם חתומים על החוקים האלה והחוקים האלה לא עומדים במבחן הזמן, מה לעשות, אנחנו, המציאות השתנתה וצריך לשנות את החוק הזה וברגע ברגע שהמחוקק לא מתערב ולא לוקח מנהיגות, אז לוואקום הזה נכנסים כל מיני שחקנים שיש להם אינטרס אחר לגמרי,
okay.
והם מנסים לקבוע את החוקים.
טוב, שי...
וככה קורה שההסתדרות ובתי הדין, פשוט עושים פה מעשה שהוא גורם נזק גם לעובדים, גם למעסיקים, וגם לציבור הרחב שישלם בסוף יותר כסף.
המסר עבר.
לגמרי. שי ברמן, מנכ"ל התאחדות המסעדות, אנחנו מודים לך מאוד, תודה רבה.
חן חן חברים, תודה.
תודה, תודה. כן, אז נצא לפרסומות, בבקשה, פרסומות מיד שווים. איפה הכסף? חזרנו, אריה. אתה שמעת בוודאי שהשבוע חגגו את יציאתה של ספינת החיטה הראשונה מאוקראינה.
בשעה טובה.
שבשעה טובה, כולולולולו, אממה.
אממה.
עוד לא יצאה הספינה לדרך.
אז שירו למחרת טילים.
כן, אז פלוסי, ננסי פלוסי, החליטה לקפוץ לטיואן כדי להדליק שם את הזירה. איתנו אורן נהרי, עיתונאי, מה העניינים אורן?
בסדר גמור, ליאת ואריה.
אהלן אורן.
תגיד לי, מה, לא מספיק לנו אוקראינה, עכשיו אנחנו צריכים גם בלגן בסין?
טוב, עכשיו השאלה מי יוצר את הבלגן ומה עושים איתו. הבלגן בסין כמובן, או סין טיואן, לא התחיל היום וגם לא ייפטר מחר. העניין הוא שיש פה בעיה אמיתית לכולם. סין ההצהרה שלה, והיא מתכוונת לכל מילה, טיואן מבחינתה זה כמו אוקראינה לפוטין, זה חבל מולדת שקיבל עצמאות חלקית בנחלולי המערב, וחייבים להחזיר אותו הביתה, by hook or by crook, וסין אומרת, אם אתם לא תחזרו הביתה בטוב, תהיה פלישה במהלך כמה שנים הבאות. ארצות הברית, גם משיקולים של הגנה על טיואן, גם משיקולים של השבבים, טיואן מייצרת את מרבית השבבים של העולם, גם משיקולים של חשש שאם ארצות הברית נסוגה בטיואן, אז כל המזרח מתמוטט ועובר לסין, יפן, דרום קוריאה, פיליפינים, הכל, מגינה על טיואן, או לפחות בצירה ככה. אז יש פה... משחק סכום אפס. אין, או שטיואן בשליטה סינית, או שהיא עצמאית עם הגנה אמריקנית. אין אמצע פה. אין פה דיפלומטיה.
אורן.
וננסי פלוסי, שנייה רק נסיים, אוקיי. היא שנים רבות, היא נץ בנושא הסיני, היא זו שהגיעה לסין וקים שם עצרת זיכרון לאירועי טיאננמן, והיא באה לבוא ולומר, אנחנו, או לפחות הקונגרס האמריקני, לפחות כיום, נותנים גיבוי לטיואן. סין משתגעת מזעם, כמובן, אבל היא נותנת את ה... האישרור הזה, לפחות הזמני לטיואן, האם הם בונים על זה? אלוהים גדול.
אז השאלה שלי, אני מעריך שיד ימין אולי יודעת מה יד שמאל, אני מדבר על האמריקאים, אולי יודעת מה יד שמאל עושה. וזה נראה קצת כמו פרוטקשן. נכנס אחד, מחריב את החנות, ואז בא השני ואומר, למה לך להריב איתו? תשלם. האם ביידן אישר את הנסיעה של פלוסי?
לא, והוא גם לא צריך. השיטה האמריקנית היא של הקונגרס, ורק לקונגרס יש את הסמכות להכריז מלחמה. אתם יודעים מה המלחמה האחרונה שארצות הברית הכריזה עליה רשמית? התשובה היא מלחמת העולם השנייה.
זה מה שרציתי להגיד, כן.
כל המלחמות האחרות, הנשיא נכנס לאיזשהן פעולות איבה על דעתו, אחרי זה ביקש אישור שלא תמיד הגיע. עכשיו, ננסי פלוסי לא צריכה לבקש אישור מהנשיא, זה מערכת אחרת. אני מזכיר לכם שהיא הבן אדם השלישי בחשיבותו בארצות הברית. אם קורה משהו לנשיא או לסגנו, ננסי פלוסי היא נשיאת ארצות
ועדיין,
הברית.
ועדיין, אני שואלת אותך אורן, האם...
יכול להיות שהם כן. עושים פה שוטר או. טוב, שוטר
לא, רע. לא, לא, רגע, נעזוב רגע את השוטר הטוב והשוטר הרע. אפשר לעשות הכל, השאלה אם העיתוי... הוא העיתוי הנכון.
אם זה בכלל מתוכנן?
לא, קודם כל זה אם זה מתוכנן, וב' למה עכשיו העולם מלקק את פצעיו? מה קרה?
טיוואן נפרדה מסין ב-1950.
כן, היה זמן כן לעשות את זה.
אז העניין הוא שהעולם מלקק את פצעיו, אנחנו עוד באמצע המעלומות, עוד לא הגענו לליקוק הפצעים. העניין הוא שבדיוק אפשר לבוא ולטעון, זה בדיוק הזמן כדי להרתיע את סין, כי סין נתנה גיבוי משמעותי מאוד לרוסיה, ורוסיה לסין, באה ננסי פלוסי לאותת לסינים ולומר להם, אל תחשבו בכלל לעשות את מה שעושה פוטין, כי פה לא יהיה רק שניתן נשק לטיואן, אנחנו נעמוד לצידה. הזמן להרתיע את התוקפן הוא לא לחכות עד שמעשי האיבה יתחילו. הזמן להרתיע אותו הוא לפני כן, זה לפחות ההיגיון שלה. אז פה גם אנחנו נמצאים במצב שבו בחודש נובמבר שי ג'ין פינג, מנהיגה של סין, הולך לקבל תקופת נשיאות שלישית, כלומר הוא יהיה מנהיג לכל ימי חייו. בארצות הברית ישנן בחירות שבהן ככל הנראה הדמוקרטים יובסו בלפחות בשליטה בבית הנבחרים, כלומר פלוסי תודח מתפקידה כיושבת ראש בית הנבחרים. יש פה הרבה מאוד דברים, וכמובן אוקראינה ברקע, כמובן משבר השבבים ברקע.
אז יש לי שאלה. האם, בוא נגיד ככה, אותנו הרי מעניין כסף, אנחנו פה באיפה הכסף. מה המשמעות, מה שאני זוכר, ממשלת ארצות הברית עכשיו משקיעה 50 מיליארד בחיזוק תעשיית השבבים המקומית.
אתה צודק לגמרי, העניין הוא כזה. היום אנחנו מדברים על שבבים, בוא אני אתחיל ואני אומר לך, שני חברים שלי שונים, כל אחד מהם מנכ"ל של חברת הייטק, ואחד מהם בוס גדול בתחום השבבים, אמרו לי, תדע לך, אם קורה משהו למפעל TSMC, אם טיואן מחר מותקפת, המשמעות היא רעב עולמי. הם אומרים לי, רעב עולמי, כי טיואן, TSMC, מייצרים 95%, אני חוזר, 95% מהשבבים המתקדמים בעולם. עכשיו, ארצות הברית צריך עכשיו 50 מיליארד, אתה צודק לגמרי, הבעיה היא שאינטל מייצרת שבבים לא מלא של 10 ננומטר, ו-TSMC כבר הגיע ליותר קטנים מ5 ננומטר. הם הכי מתקדמים בעולם והם מייצרים הכי הרבה. השבבים הם קריטיים, אבל גם אתה נותן את החוק, נגיד שהכסף עובר מחר ואנחנו מכירים פוליטיקה. עדיין, להתחיל להקים ולתכנן האב לייצור שבבים, זה עניין של כמה שנים טובות. מה קורה במהלך השנים האלה? זאת אומרת, יש פה הרבה מאוד שיקולים וגם...
בוא נשאל אותך משהו, כי יש לנו דקה. האם האמריקאים, משיקולים פוליטיים או כל שיקולים שהם, אני קושר את שני המשברים האלה, האם הם, יש להם אינטרס שהמלחמה בין רוסיה לאוקראינה לא תסתיים?
יש להם אינטרס שהמלחמה הזאת תסתיים בתבוסה רוסית. זה מה שהם רוצים, אגב זה מה שהם אומרים מאוד מאוד בגלוי. אנחנו מתכננים להחליש את רוסיה משמעותית, שלפוטין לא תהיה לעולם ועד אפשרות לבוא ולתקוף אף אחת משכנותיו, נבר. עכשיו, השאלה, הם מעדיפים שהמלחמה תסתיים בתבוסה רוסית או בהשפלה רוסית, הם לא רוצים שזה יהיה בהפסקת אש, סקרי okay. או הסכם שלום, שפוטין יפר אותו עוד 3 שנים אחרי שהוא יתחזק שוב. הם אומרים, צריך פה, אם כבר יצא למלחמה, שישלם את המחיר עד הסוף. וכמובן, רוסיה נותנת גיבוי מלא לסין בנושא טייוואן, וסין לרוסיה בנושא אוקראינה. ארצות הברית רואה את זה, ובצדק, כשתי פנים של מערכה אנטי-מערבית.
אורן הארי.
נשאיר משהו לשיחה הבאה.
בטח, ונרצה. אורן הארי, תודה רבה. תגיד, תודה. אני רוצה לשאול אותך אם אתה מכיר.
ארי,
אני מכירה, אני יודעת מי אתך. אתה מכיר, יש חברת פינטק מהונג קונג.
כן.
שקפצה, שים לב, ב-21,400%. כן, הבנת? 21,400%, אתה זוכר את GameStop?
אני זוכר משהו.
יפה מאוד. אז עכשיו, זאת חברה שקוראים לה AMDT Digital, מהונג קונג, ביום אחד היא זינקה ב-126.
במה זכינו?
יש את רדיט. החבר'ה משקיעים נמצאים במדיה החברתית הזאת, התחילו להריץ את המניה. עכשיו, הבעלים של החברה הזאת אפילו לא יודעים למה מריצים אותם, אבל תראה מה כוחה של רשת חברתית במניפולציות על מניה.
אין מה להגיד, הרשתות החברתיות ממש שינו לגמרי את העולם, את החיים, ואני רוצה להגיד רק דבר אחד, ידיעה מהיום, קיבוץ שמיר מכר את מפעל האופטיקה שלו ב500 מיליארד דולר.
שזה יפה, כסף קטן.
הם לא הולכים לחלק מיליון דולר לכל חבר. אותי מעניין, בעולמי יצר, את יודעת, אני הטמבל מהספורט, הם ספונסרים של הפועל גליל עליון, כמה מתוך ה500 מיליארד הזה ילך גם לקבוצת הכדורסל? הם יכולים להפוך אותה לקבוצת יורוליג לדורי דורות.
בקטנה, אני חשבתי שתגיד מה יקרה עם העדשות של המשקפיים שלי, אבל מה אני...
ממש לא.
ירון פרידמן, ראש דסק מניות בבנק הפועלים, ערב טוב.
אהלן,
נערי, עזרת
אותי
לעונת הדובדבנים. מה זאת אומרת? את לא מבינה, אבל הוא עכשיו רמז לי שהוא מקצוען. עונת הדובדבנים זה פיני גרשון באליפות של 92. עכשיו
אתם... שגם אני כבר קשיש.
יפה,
יפה. ירון, מה קורה בבורסות?
אז בואו נמשיך לחייך. הבורסה בתל אביב עולה עכשיו משהו כמו 0.5% במדדים המובילים. וגם וול סטריט פותחת את המסחר בנטייה קלה לעליות של עד 0.25%. אפילו בריטניה עולה עכשיו ב0.1%, למרות העלאת הריבית שהבנק המרכזי שם ביצע, מעלת הריבית ב0.5% ל1.75%.
ובריטניה מעלה את הריבית, נכון? שוב.
כן, זאת העלאה החדה ביותר מזה הרבה מאוד שנים. בדרך כלל העלאת ריבית מחזקת את המטבע, אבל אנחנו רואים את הפאונד יורדת בשיעור די חד, כרגע היא סביב 4.04 שקלים, ומול הדולר היא כרגע ב$21, זאת אומרת, אנחנו רואים בהחלט שהכלכלה מתקשה להתאושש, וזה ניכר גם במדדים.
חודש חיובי גם לקופות הגמל וקרנות ההשתלמות?
נכון, בכלל, אני חושב שאפילו דיברנו את זה גם בשבוע שעבר, אבל אחרי המחצית הראשונה המזעזעת שעברנו בשווקים, יולי בהחלט היה חודש חזק מאוד. אגב, זה תמיד מחזיר אותנו לכלל הידוע שמי שרוצה להיות במשחק חייב תמיד להיות במשחק, כי מספיק שתפסת חודש אחד של עליות ויכולת לפצץ פרק די משמעותי מהצעות השנתיות. אוגוסט הוא חודש שהוא בדרך כלל קצת מועד לפורענות, כי המחזורים נמוכים ולכן התנודתיות גוברת, ולכן במבט לשבועות הקרובים אני חושב שהסיכון הוא טיפה גבוה יותר.
אוקיי, עכשיו להוציא טים בבקשה, רוני ברון, אריה אלדד, כולם להוציא, אריה טרש, מליניה, כולם. טוב, אז ככה, אהוגת גבינה על העליאת, לא על השרה נתניהו, שימו לב, מאוד קל. אתם לוקחים קופסה של גבינת צימפוניה 5%, שמנת מתוקה 32%, לא חייבים את ה-38%. לוקחים 3/4 חבילה של אינסטנקט פודינג, להקציף יפה יפה, אם רוצים טיפה חלב, ביסקוויטים, טובלים אותם בחלב וקצת רום, שכבה של ביסקוויט, לא, בסוף, בסוף רוני, להוריד את היד.
לא, אני שאלתי, שאלתי אם בוחשים מימין לשמאל או משמאל לימין.
לא, 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 מקציפים, מקציפים, אוקיי? ואז שכבה ביסקוויט עם שכבה קצפת, שכבה ביסקוויט, למעלה, שוקולד מומס, תודה רבה.
האינסטנט פודינג עשה לי את היום.
בבקשה. ואז אנחנו גם רוצים באווירה מתוקה זו להודות לצוות שלנו, לעורכת יעל אילון, למפיקה ליאור שד משפיצר, לאחראי על השידור איציק אהרון, בדיגיטל דוד זבולוני, מיכל קדוש ושימון גולן, ואני רק בודקת של אריה אלדד רשם.
אריה אלדד...
אני זוכר בעל פה הכל, אני יודע שהשורה התחתונה זה לאכול משהו.
תגיד רוני, היה סיור ב-VIP בלוויתן, איפה אתה היית?
אני הייתי בקריש.
אתה לא VIP, ידידי.
תמשיכו חברים.